פסיכיאטרה, אם הייתי יודע שהרב מדבר חצי שעה, הייתי מגיע בזמן וזוכה לשמוע. פשוט ראש הישיבה, שאני באמת שמח מאוד לבוא פעם אחר פעם לישיבה ולקבל פה כוחות. קודם כל מלראות את המפעל הענק הזה. תורה כל כך גדולה, גדולה בכמות, גדולה באיכות, שעומר החיים שלה זה לקיחת אחריות. ולכן היא יוצאת פה בסדרות, סדרות בשנים הקרובות בעזרת השם, הרבה שנים, הולכת להיות המקום הכי בטוח במדינת ישראל, זה לא היה ככה הרבה שנים. הישיבה הייתה כאן במסירות גדולה, במסירות נפש, במובן הכי פשוט של המילה, ותחת אש, גדלה וגדלה וגדלה, כי יש כאן רוח כל כך גדולה שהיא מדבקת. אתם הרי כתלמידים יודעים למה בחרתם להיות דווקא. הרוח הגדולה הזאת, האחריות הלאומית הגדולה הזאת, המסירות הגדולה הזאת, שמוביל הרב פנטל ומובילים איתו, כל הצוות של הישיבה, זה מגנט, מגנט שמושך אליו, וזה, זה אגב, הוכחה, פשוטה, דרך החיים. איך גדלים ואיך מגדלים. שמים מטרות גדולות, שמים שאיפות גדולות, רוח גדולה, וזה מאתגר ומושך. אז ראש הישיבה, תודה. אני מאחל בעזרת השם, יאריך ימים וממלכתו, שהקדוש ברוך הוא יזכה את הרב, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים עוד הרבה שנים בריאות וטובות. ידידי ראש העיר, יש הרבה אזורים בארץ מאותגרים, והמדינה משתדלת לאורך השנים והתקופות, וזה הרבה ממשלות עושות את זה, לתת את הכלים הנדרשים לאזורים שעוברים מבחנים גדולים לגדול ולצמוח. לא ראיתי, אני 11 שנים בפוליטיקה, מסיים תכף 4 שנים כשר אוצר, לא ראיתי ראש עיר במנהיגות מקומית כל כך מוכשרת, כל כך מקצועית, שיודעת ממש, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, יודעת להציב חזון, יודעת לאן היא רוצה להגיע, לאן לקחת העיר, אבל אחר כך לתרגם את זה לתוכנית עבודה של פרטי פרטים, להתחבר אל המקומות הנכונים, לדעת בדיוק איך לעבוד. זה שסדרות נראית כמו שהיא נראית, זה קודם כל המון סייעתא דשמיא, אבל כמו כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בכלל בעולם הזה, כמו שהרמב"ן בסוף פרשת בו, נכון? לא בכל דור הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו נס גלוי. ובוודאי ובוודאי בתקופות ובדורות האלה שלנו של הגאולה, כל הניסים האלה הם על גבי מעשה ידיים והשתדלות אנושית שלנו, וזכה אלון להיות בעיר הזאת הרבה שנים, שנים יותר טובות ושנים עוד יותר טובות, ולהוביל אותה במנהיגות מדהימה. וכמובן, חלק גדול מעשיית הדשמיה זה גם שיש כאן כזה מקום של תורה באמצע, אז יש כאן מסירות נפש על הנהגה כלל ישראלית של העיר, ויש פה מסירות נפש על תורה עם אחריות גדולה לעיר, והשילוב המיוחד הזה באמת לוקח את סדרות אל המקום שהיא נמצאת בו. ראש הישיבה דיבר על הצורך ללמד את אחינו החרדים ללכות ציבור. יש חידוש מדהים של מרן הרב זצ"ל, שאנחנו כמובן היום ג' אלול, סמלי מאוד, חידוש מדהים של הרב בשוק משפט כהן, תשובה קוף מגין. הרב מחדש שלמלך, ככה נורא עכשיו נכון פרשת שופטים, זה למעשה הפרשה של מדינת ישראל, שרוצים לעצב סדרי שלטון ומשטר ומשפט של מדינה יהודית, לומדים פרשת שופטים, כל רשויות השלטון שלה. והרב קוק מחדש שמלך הייתה לו שיטת דרישת תורה מיוחדת משלו ללכות ציבור. יש את הדרכים שבהם התורה נדרשת בהלכות הפרטיות, משפט התורה הידוע, מגיעים אל מידו, אחר כך עמד בית מידות ואגדת. ומלך היה לו שיטה מיוחדת שהוא היה דורש בתורה ומוציא את את ההחלטות המעשיות שלו מתוך התורה. אולי מקורו של הרב ורבו של הרב בנציב, יש נציב, תראו בספר דברים, חפדה לתזיין. יש לנו זה הרע והרחב דבר, אולי אפשר מזה לגמות גם, אבל הרב אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. הרב קוק אומר, כל מלך היה צריך לדרוש בעצמו, מכיוון שלא דומה כל דור עם האתגרים שלו, עם הדילמות שלו, עם המבחנים שלו, ומצליח לקבל החלטה, החלטות ציבוריות, ולכן מכתב לא, כל מלך צריך לכתוב ספר תורה לעצמו, למרות שספר התורה שהניחו לאבותיו, כמו שאומר רמב"ם בהלכות מלכים, אז יש למלך את הספר תורה הראשון שלו, שהוא כתב כבן אדם כאידיוט, צוות כתיבת ספר תורה, ובזה הוא שווה לכולם, לבלתי סור ולבלתי רום, לבוא מאחר, המלך לא יכול לחדש לכל מדינת ידן. אבל יש לו ספר תורה מיוחד שהוא כותב, והוא דורש בו, הוא מסתכל ולומד בתוך התורה, ומוציא את ההדרכות המיוחדות של הלכות ציבור כמלך. ויש לחידוש המדהים הזה של הרב זצ"ל, אגב, רק הרב זצ"ל יכול לחדש חידוש כזה. רק הרב זצ"ל, עם המבט המיוחד הזה שלו, על הציבוריות, אוחז את המטבע הזו משני צידיה. מצד אחד ההבנה, שהמלך שצריך לקבל החלטות מעשיות על מיסים ועל תקציב ועל מלחמה ועל משפט פלילי, יש משפט המלך, והמלך עושה את זה מתוך התורה. הוא לא עושה את זה אגב, כן יש שם ברב דבר מדהים, שהמלך היה דורש לפי, לא זוכר בדיוק את המילה המדויקת, רוחב דעתו. לכן הוא לא נסמך על אבא שלו ועל סבא שלו. המלך לומד תורה, ולפי רוחב דעתו, דורש בה ומוצא הדרכות מעשיות. אז את ההדרכות המעשיות אנחנו מוצאים ומוציאים מתוך תורה. וכמובן הצד השני של המשוואה, שהתורה יש לה מה להגיד לנו היום כאן. וזה החידוש הגדול של בתי המדרש שלנו, שהולכים בדרכו של הרב זצ"ל, של הרב ציון הזה צדיק לברכה. אנחנו לומדים פה הוויות אביי ורבא. לומדים את אותו תנ"ך, את אותה משנה, את אותה גמרא, את אותם ראשונים, את אותם אחרונים. אבל לא רק שהתורה הגדולה הזאת שאנחנו לומדים לא מנתקת אותנו מהחיים, היא מחברת אותנו אל החיים. היא תובעת מאיתנו לקחת אחריות על כל מרחבי העשייה, כי זאת המשמעות של תורה. תורה זה דבר השם שמתגלה כאן בעולם. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך התורה, ולכן תורה שבעל פה, חיי העולם נתן בתוכנו, זה עיקר תורה. להבין איך התורה, דרך התורה, דרך לימוד התורה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כאן ועכשיו, ואומר לנו איך לפעול. איך לנהל את מדינת ישראל מתוך בית המדרש הזה. ממילא בית המדרש הזה גם חייב להיות בית מדרש ציבורי מאוד. 1900 שנה, כמעט לא היו סוגיות ציבוריות. תמיד הוציאו מבית המדרש הדרכות מעשיות. תמיד התורה הייתה רלוונטית. תמיד חיי עולם נתה בתוכנו זה שהתורה יודעת להתאים את עצמה למציאות המתחדשת והמשתנה, אבל תמיד זה היה הלכות פרטיות, כי זה מה שהיה ליהודים בגלות. וכשזוכים ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מעשיר שנתו לציון ברחמים, ומקבץ את בניו אל ביתו, וחוזרים חזרה לארץ ישראל, ובונים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, עכשיו צריך תשובות לשאלות ציבוריות. צריך תשובות לשאלות ציבוריות. איך מנהלים כלכלה? על פי התורה, על פי רוח התורה. זה שלא לגנוב זה ודאי, זה שלא לשקר זה ודאי. הנה נזיקים, גרמה, לא גרמה, אפשר הרבה דברים להוציא. אחר כך אפשר גם להקים מכונים ולהעמיק, איך נותנים תוקף וקניין בדבר שלא בא לעולם, כדי שגם יהיה משמעות לקניין באופציות. אבל אתם רוצים אתגר הרבה יותר גדול, הרבה יותר בסיסי בכלכלה. בלי לתת עכשיו שיעור גדול בכלכלת מקרו. אבל הנוסחה הכי בסיסית של כלכלה במדינה המודרנית, זה צריכה שווה צמיחה. אנחנו רוצים שהכלכלה תצמח, אנחנו צריכים לצרוך הרבה. אז מודדים, כל היום מודדים אותנו לקנות, 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 כי אם אנחנו לא נצרוך, או אם אנחנו לא נקנה, אז בעל המפעל לא ייצר, אז הוא לא ישלם שכר, אז לא יהיה מי שיהיה לו כוח קנייה. זה מין איזה גלגל כזה. כל אחד פה בבית יפתח את הארון, יש הרבה דברים שיכול היה לוותר עליהם. אבל אם לא נצרוך, אין צמיחה. האם אפשר לצרוך 100% על פי ההלכה? בוודא. נכון? לא לגנוב, לא לשקר. עשת ונתת באמונה. אבל האם זה תואם את החיוך, את רוח ההלכה? את ההדרכות של חזל, להסתפקות במועד, יש לך עודף כסף, תתרום לישיבה בסדרות. איך מפתחים נוסחאות של כלכלה ברת קיימה שיודעת להתנהל בעולם שהוא כפר גלובלי, אבל משהו שמתאים לרוח התורה? משפט פלילי על פי תורה. בית המדרש שלנו חייב לשבת על המדוכה הזאת ולתת ולהוציא ממנה, וברוך השם, באמת יש, כולל גידולים של הישיבה הזאת, הרב בראלי ואחרים, שיצאו מתוך בית המדרש, ומנסים לתת תשובות לאיך מנהלים מדינה על פי רוח התורה. ויש היום, ברוך השם, צמאון אדיר, אדיר, אדיר בעם ישראל. וגם זה התחזק מאוד, כולכם עדיין רואים את זה בכל מקום בשנות המלחמה. הלבבות נפתחים, עם ישראל חוזר על השורשים, חוזר על המקורות, חוזר לעצמו, רוצה לשמוע מה לריבונו של עולם יש להגיד, מה לתורה יש להגיד, מסתכל עליכם, כמו שראש העיר אמר, אני רואה בכם דוגמה אישית. אמרת ראש העיר להידרדר להיות ראש עיר, יש, אפשר להידרדר עוד יותר, אפשר גם להיות שר. אבל עם ישראל מסתכל עליכם ורואה בכם דוגמה אישית, שכולכם צריכים להיות מנהיגים. והמפתח למנהיגות זה מצוינות. תמיד לשאוף להיות הכי טוב ולעשות הכי טוב את מה שאתם עסוקים בו. תראו, הרב במוסר אביך ככה מבאר את הדרכה של חז"ל, בכל דרכיך דאר. בכל מה שאתה עושה, תעבוד את השם עכשיו דרך הדבר שאתה עושה, אבל תעשה אותו הכי טוב. התלמיד שלומד הכי טוב שהוא צריך ללמוד, הופך למרכז הכיתה, כולם סביבו, הוא הופך למנהיג, ועולם הערכים שלו מעציל ומקרין על כולם. החייל הכי טוב במחלקה, הוא המסביר של המחלקה. וכולם סביבו. וכשהוא בא מתוך בית מדרש, וזה עולם הערכים שלו, וזה הדרך ארץ שלו, וזה האחריות הלאומית שלו, כל המחלקה נראית ככה. אותו דבר עובד בהייטק, ואותו דבר הפוליטיקאי, ואותו דבר. יש לכם אחריות גדולה. כמו שהרמב"ם אומר, הלכות קידוש השם. יש לכם אחריות גדולה. כל מי שרואה את הכיפה הספוגה על הראש שלכם, בצדק מצפה מכם. מצפה מכם לירת שמיים, לדרך ארץ, לאחריות לאומית, להובלה, להנהגה, לשילוב גדול של תורה וחיים, של ספרה וסייפה. זאת אחריות וזו הזדמנות. אני יצא לי המון פעמים, אני לא רוצה להאריך, אני תכף אסיים. המון פעמים יצא לי לומר בתקופה האחרונה שיש לנו עכשיו אתגר ענק והזדמנות אדירה. לעזור לעם ישראל לעקוב אחרי החוט שמוליך בשדה הקרב פה לבית המדרש. עם ישראל רואה בשנים האחרונות, אי אפשר להתעלם מהדומיננטיות שלכם, שלנו, של הציבוריות הנהדרת שלנו בהובלת שדה המערכה. רק לדמיין איך היה נראה הצבא בלי הדומיננטיות הכל כך גדולה של הציונות הדתית. כולם ברוך השם, כולם צדיקים, והמח כולם צדיקים, אבל הדומיננטיות הגדולה של הציונות הדתית, עם הערכים שלה, עם הדרך שלה, עם החתירה למגע, עם הניצחון, עם האמונה הגדולה בצדקת הדרך, גם בקרב הפיקוד, וכמובן החיילים, זה משנה את הצבא מקצה לקצה. אי אפשר היה לעשות מלחמה כזאת ארוכה כל כך, עם הישגים גדולים, עם סירות נפש כל כך גדולה לפני 20 שנה. עם ישראל רואה את זה, והוא עומד נפעם. אנחנו צריכים לעזור לו לעקוב אחרי החוט, כמו שאמרתי, שמוביל בשדה הקרב לפה, כדי שהוא יבין שזה לא גדל על מצב מנותק, זה גדל בחממה הזאת, בבית הגידול הזה, בבתי המדרש, עם התורה הגדולה הזאת, תורת ארץ ישראל, תורה חיה ומהירה, שלוקחת אחריות. אז אתם קודם כל צריכים להתמלא בתורה הזאת. שום דבר לא יצא בזה בלי. קחו כמה שנים טובות, תתמלאו בתורה, תתמלאו בהירה. יש לכם פה את הצוות הכי טוב, אני מכיר את רובה. אל תעשו להם הנחות, אני כבר לא מכיר האמת, שפותחים 10 שיעורי א', קשה לעקוב אחרי כל העם. אבל אתה מכיר את ההנהגה הרוחנית של הישיבה. יש לכם פה את האנשים הטובים ביותר, לשאול כל שאלה, שכמרא דאתרא. כל שאלה תבררו לעצמכם, באמונה, ביראה, בציבוריות, בתורת ארץ ישראל, בגאולה. תספגו. תתמלאו, תבנו עמוד שדרה, יצוק מבטון של תורה, אחר כך תצאו למרחבי עשייה, התורה היא זו שתוליך אתכם ותאיר את דרכיכם. ואי אפשר בלי מילה אחת אקטואלית. ראש העיר דיבר על ההישגים הגדולים, הרב ראש הישיבה דיבר על ההישגים הגדולים של המלחמה ברוך השם, אבל בצדק אמר ראש העיר, לא סיימנו את המלחמה. גיבש מי שגיבש את אותה מפת דרכים, תוכנית 15 הנקודות, מדינת ישראל הרשמית, ראש הממשלה, אחרי שאנחנו, סטרוק ואני, הרמנו אמרץ, הודיע שחס וחלילה אנחנו לא מקבלים אותה. זה ישראבלוף. אבל אני רוצה רגע פה, בבית מדרש, זה המקום שבו עומדים על שורשי הדברים, לעמוד על נקודת השורש. כדי לממש את מטרת המלחמה הראשונה והמרכזית, שיצבנו אחרי שהנאצים האכזריים האלה הוללו את הטבח הנורא ביותר שירה לעם היהודי מאז השואה. הצבנו בליל מוצאי שמחת תורה בקבינט את המטרה של השמדת חמאס. השמדת חמאס צבאית, אזרחית ושלטונית. לא חמאס כזה, חמאס אחר, בחיסון יש מושג שנקרא נגיף מוחלש. אין דבר כזה בטרור. וכדי לממש את מטרת המלחמה של השמדת חמאס, מדינת ישראל חייבת להסכים לקחת אחריות על עזה, כן, לכבוש אותה באופן מלא, להקים בממשל צבאי, להקים בהתיישבות יהודית, ואחר כך לעודד הדירה של מי שרוצה לצאת מזה. עכשיו אני רוצה להסביר למה, למה? אז, טוב, אפשר לפתוח תנ"ך ולהגיד למה? כי עזה זה חלק מארץ ישראל וזה ודאי נכון. אבל זה נכון גם במבחן המעשי. הרי מה אמר ראש הממשלה בצדק? מה אומרת אותה תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ? בעזה לא ישלוט לא חמאס ולא רשות. הידוע, רשות טרור, מעודדת טרור, מממנת טרור, תומכת טרור, אותה הגברת בשינוי הדרך. לא מסרנו את הנפש ושילמנו כאלה מחירים 3 שנים כדי להחליף פרה וחמור ולהעביר את עזה עכשיו לאויב אחר. אבל אם לא חמאס, ולא רשות, ולא אנחנו, כי אנחנו מפחדים, אז מי כן? אז ביקש ראש הממשלה מהנשיא טראמפ, אז תמצא איזה קונסטרוקציה בינלאומית כזאת, תמציא איזה משהו לא קיים. עכשיו הוא לא קיים, כי אין מה לעשות, אין אף אחד בעולם שיעשה עבורנו את העבודה. אין אף מדינה בעולם שתשלח את החיילים שלה כדי להקיז את דמם ולפרק את חמאס משקו בכוח, ומה לעשות? הוא לא רוצה את זה בעצמו. בהפסקת האש קיבלנו את כל החטופים, ועל זה תודה גדולה לנשיא טראמפ, והוא נשאר מחויב למטרה המרכזית הזאת, והוא אמר, נכון, אפילו אני שאני לא כך יודע אנגלית טוב, איך אמר הנשיא טראמפ, נכון? או ב-easy way, או ב-hard way. אמרתי, זה בסדר, נכון? אז בסדר, חשבו שאולי יהיה easy way. אין, מה לעשות, חמאס, לא מוכן להתפרק ולשקוע, אמר, אני חשבתי כך כל הזמן, אבל אני מודה, ואמרתי את זה, תקבו אחר, אמרתי אז, באוגנות. אני לא האמנתי שטראמפ יצא להחזיר לנו את כל החטופים ביום אחד, ביומיים. הוא הצליח, ברוך השם. חיים וחיילים כאחד. כמובן, על גבי הלחץ האדיר של הלוחמים, המפקדים, הגיבורים, האמיצים שלנו, שנכנסו פנימה לתוך עזה כדי לכבוש אותה, מרגיש את החבל מתהדק לו סביב הצוואר, יחד עם הלחץ הבינלאומי הגדול של הנשיא טראמפ, ורצה רגע לנשום, קיבלנו את כל החטופים. אמרתי, טוב, אולי אם הנשיא טראמפ יצליח לגרום להם להחזיר את החטופים, הוא גם יצליח לגרום להם להתפרק בעצמם. זה לא קורה. אין וקום. אין רקו. אם לא אנחנו, סליחה, אם לא חמאס ולא רשות, זה רק אנחנו. ואני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה, זה או אנחנו או הם. או שבעזה תשלוט מדינת ישראל באומץ ותגיד לעולם כולו, אנחנו לא מאפשרים ל2 מיליון, 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, לחכי לי כמה יישובים והילדים שלנו. או שמאז יש לו טרור, האם יקראו לו? קוקוריקו כזה, או קוקוריקו, זה לא משנה, לשלוט בטרור. וזאת עוד אחת מהמשימות של בתי המדרש שלנו, להסתכל על המציאות באומץ, להגיד לעם ישראל, כן, זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, כי לאורך זמן מוכח, שאיפה שיש התיישבות, יש צבא, יש ביטחון, ואיפה שאין התיישבות לאורך זמן, אין צבא, ואין ביטחון. ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה, וכל הסקרים, רוב העזתים מבינים שאין להם לחפש בעזה, אגב פה תעלו לגג למעלה, לא צריך אפילו משקפת, כל מי שמסתכל לך, אז אני רק מבין שב-20 שנה קורית אין מה לחפש שם. וזה בסדר גמור, אז צריך להישאר תן עולם לא תיבנה, מזכיר את אבון לכל מי שמסביבנו, מעלה בדעתו אי פעם לעולל לעם היהודי, מה שעוללו הנאצים האלה. ולכן הדרישה החד משמעית שלנו חייבת להיות, ואני מסכים, התקדמנו הרבה בקדנציה הזאת, ראש הממשלה אומר ששינינו את תפיסת הביטחון, שינינו קודם כל את עצמנו. שינינו את עצמנו, את האמונה שלנו בצדקת הדרך, את תפיסת הביטחון שלנו. אין דבר כזה יותר טרור שמתחבא מאחורי אוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי, אין דבר כזה. שטרור בתוך אוכלוסייה, מפנים את האוכלוסייה כדי שלא תיפגע, ומשמידים את הטרור מעל ומתחת לקרקע. כך עושים בכל הזירות. השקט הגדול שיש ביהודה ושומרון, צהל עובד קשה, שבק עובד קשה, אבל הרבה כי הם מבינים מצוין, מסתכלים מימין השמאל, לצפון, לדרום, איך נראה חיזבאללה, איך נראה עזה, הם יראו אותו דבר אם הם יעזו להרים נשק על יהודים. אבל עכשיו צריך להשלים את המשימה. ולהשלים את המשימה אומר לכבוש את עזה, לקחת עליה אחריות, ליישב אותה ביהודים, ולוודא שבעזה לא ישקף איום אל עבר אזרחי מדינת ישראל לעולם. ואז ראש העיר אפשר יהיה גם לבטל את הטבות המס לשדרות, נכון? סתם, זה אל תוציאו החוצה. חס וחלילה. אבל באמת, שדרות תהיה בעזרת השם המקום הבטוח ביותר במדינת ישראל. גם בגלל שתורה אמר לעומת זה, בית המדרש הזה, וגם בגלל שמדינת ישראל וצהל התעשתה אחרי הטבח הנורא הזה, החזירה לעצמה את זקיפות הקומה, את הכבוד הלאומי, את הגאווה הלאומית, את האמונה בצדקת הדרך, ואנחנו מכים את האויבים הפעם ארצה. אז ההסכם בינינו, זה שאתם לומדים ונותנים כוח, אגב, טוב, ראש הישיבה אמר שאתם תלמדו המון עכשיו הרב זצ"ל. תלמדו כדי לתת כוח לכנסת ישראל. תחזרו בתשובה, אולי רק נסיים בפסקה קטנטנה של הרב עובד התשובה. תלמדו תורה, כן, תעשו תשובה, אנחנו בתוך תשובה כללית, לאומית גדולה, בשם כל ישראל. באמת אי אפשר, הרב בהראות התשובה, פרקים בפסקאי, באמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל. זו פסקה שמופיעה כמה וכמה פעמים בוורסיות שונות בהראות התשובה. אי אפשר באמת להתחבר לכלל ישראל, אי אפשר באמת להתרומם אל תשוקת ישועת הכלל, באמת לכאוב את הכאב של עם ישראל, לרצות בישועתו, ולי תשובה פנימית מכל חטא וארון. יש פסקה אחרת שהרב אומר שאי אפשר להידבק ביסוד של כנסת ישראל, רק מי שנחשו הוא טהרה מכל חטא ועוון. רק מי שיש לו איזו טהרה פנימית, אז הוא וכנסת ישראל יכולים להתאחד ביחד, הם זורמים באותו כיוון זרימה. אז אומר הרב, אמנם יחיד ששב במובן זה מוכנים לו ולכל העולם כולו. אנחנו לומדים תורה בשם כל ישראל, אנחנו עושים תשובה בשם כל ישראל, אנחנו עושים את כל עשייתנו כדי לתת כוח לכנסת ישראל, כדי לתת כוח לריבונו של עולם. אז זה התפקיד שלכם עכשיו, בשנים האלה הגדולות פה בישיבה, ללמוד, לגדול, ולעשות את זה בשם ייחוד, בשם כל ישראל. ואנחנו בעזרת השם, איש איש במקומו, כאן בתוך העיר, ובעזרת השם, הכנסת, הממשלה, הקבינט, ניסה את הרוח הגדולה הזאת, את התורה הגדולה הזאת, את הגבורה הגדולה הזאת, את האחריות הכלל ישראלית הגדולה הזאת, אל תהליכי קבלת ההחלטות, כדי שנעזור לעם ישראל, נעזור למדינת ישראל, ללכת ולהתקדם, בעזרת השם, עד הגאולה השלמה. זה כבר אוטוטו, באמת, זה כבר ממש 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 אוטוטו, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן. שנה טובה, זמן טוב.